שלום, שלום לכם. מה שלומכם? רצים לכנסת, פרק שלישי, עונה שנייה. טל שחמן, שלום.
שלום רב בפישמן, מה שלומך?
בסדר גמור, מה איתך?
וואלה, אתה יודע, שבוע קשה.
It's a tough week.
It's a very tough week.
ועכשיו שלום גם ליובל תואטי.
מה קורה?
בסדר, מה איתך?
וואלה, מצוין. כיף להיות פה.
איך עובר לך השבוע? סוף סוף חזרת.
כן.
חסרת לנו.
חסרתי. הרגשתי ש...
יופי שאתה פה. הנה חלק מהדברים שנדבר עליהם היום. כנסת מסורסת, בית משפט מאוים וציבור מותש. כך ישראל הפכה לדמוקרטיה קורסת. עיניו של נתניהו הסגירו לפעמים את המצוקה, אם לא הפאניקה, שאחזה בו לנוכח השליטה באירועים מידיו, לכאורה. נדבר על התביעה האיטית של הספינה. כשנה לאחר שהתגלה בפעם הראשונה, אין עוד יבשת בעולם שנקייה מנגיף הקורונה. זאת לאחר שצבא צ'ילה דיווח על 36 נדבקים בבסיס שלו באנטרקטיקה. נעמוד על הנתונים בארץ ועל מה שצפוי לנו. והדעיכה האיטית של גנץ, האם הסוף אמר באמת מגיע לו? לאחר גניבת הקולות, וגם אמיר פרץ מוותר על ההתמודדות לראשות מפלגת העבודה, ולקראת סיום נדבר על האם הוא דוקטור אמיתי או דוקטור לשם כבוד בסיבוב שני על מעלליו של חבר הכנסת ניסים וטורי. טל מאוד נהנה מזה, נכון?
מאוד, מאוד.
ברור. רצים לכנסת, אנחנו מתחילים. הכותרת מפוצצת, הכנסת מסורסת. זה מפוצץ.
זה קצת. הכנסת באמת מסורסת, אין לה כל כך שליטה על הדברים, התקציבים ברצפה, אין לנו כסף לבחירות, לאן נלך בר?
אין לנו כסף לבחירות, ואתה מבין, כאילו אנחנו כבר בלופ של זה, ועדיין מצליחים להוציא את הכסף לזה.
זה פשוט הזוי, זה הזוי.
אז בואו נראה. אבל וואו, כאילו, כותרת עוד יותר מפוצצת, כאילו זה מהיום בידיעות, החרדים מבהירים, אנו כבר לא רק ביבי.
החרדים בעצם הגיעו למצב שהם מבינים שביבי לא מטיב להם כמו שהיה מטיב להם פעם. המצב קורס, והם החליטו שזה הזמן לשנות.
נו יפה, אז הגיע הזמן.
הגיע הזמן.
אולי גם הם התעוררו. אז שר גם קיבל שני שחקני חיזוק מאוד מאוד טובים, ככה הוא קיבל את שרן השכל היום, הוא קיבל גם את אלקין. אבל משהו עם אלקין לא בדיוק מסתדר, אתה יודע, בכל זאת היה שר המים...
אני חושב שאלקין עזב נטו כי הוא ראה שביבי הולך ליפול, הוא ראה את החיבור שיווצר בין סער לבין בנט, ואני חושב שהוא הגיע למסקנה שאם ביבי יושב באופוזיציה, לא מתאים לו באופוזיציה.
אז הוא אמר, כאילו בואו תשנו את התדמית עליי, בוא אני אשנה את התדמית עליי לפני הכל.
כן, הוא אמר, טוב אני אבדר על סער, זה גם ככה לא תיק כל כך מכובד, ואולי נלך למקום שיהיה לי בו פוטנציאל אמיתי.
נו, בסדר, תשמע, זה גם מביא לנו הרבה תנועות אחרות, כל הסיפור הזה. יש את סער, נכון, בסדר, כבר קיבל את הפרגון.
ומישהו חדש, פתח היום מפלגה.
מנדטים, בדיוק, ובמקרה דיברנו עליו בשבוע שעבר, אמרנו שהוא לא מופיע בכותרות בדרך כלל. ותראה איזה יופי.
איזה יופי.
פתאום הוא מופיע בכותרות. אז אופר שאלח, מה האפשרויות שלו? מפלגה עצמאית.
מפלגה עצמאית, אבל כמה מנדטים הוא יגרוף? אני חושב שיהיה לנו פה מין מפולת כזאת של מרץ.
אני חושב שברגע שהוא החליט שהוא יוצא מיש עתיד, זה כמו התאבדות.
נכון, כי הוא בעצם מגיע למצב, בן אדם שלא שמעו עליו הרבה, לא יודעים עליו הרבה, לא יודעים מה התוכניות שלו, צריך עכשיו לכתוב מצע, צריך לאסוף אנשים, זה לא כל כך פשוט להקים מפלגה.
תקשיב, אם התדמות ידועה, נגיד כמו שר, אין בעיה.
נכון.
תראה את גנץ, תראה איזה יופי. אבל ברגע שאתה אופר שלח, כאילו בסדר, כתבת את האומץ לנצח, הספר שכמובן רוצה לעשות רפורמה בצהל, אבל... בסדר, לא שמעו עליך מספיק, לא עשית מספיק.
נכון, לא עשית כמעט שום דבר. אתה לא בן אדם מוכר, אין לך קשרים כל כך חזקים עם אנשים שאשכרה יבואו למפלגה שלך, ועל אחת כמו חמה שיתנו פוש למפלגה שלך.
כאילו דעיכה איטית אני קורא לזה, זה התאבדות עצמית, כאילו זה משהו כזה. אז היום גם בידיעות, בול על מה שאנחנו מדברים, הם קראו לזה דלתות מסתובבות.
אוקיי.
מה קורה? ניסן קורן, הוא הרי שר המשפטים, אומר דבר כזה, ידיעות אומרים דבר כזה, או שהוא ילך לרשות מפלגת העבודה, או שהוא יתמקד על העבודה וינסה להציל אותה איכשהו, כבר נדבר על זה שאמיר פרץ ויתר על המקום שלו, כן? כאילו במפלגת העבודה. ומרב מיכאלי, או שהיא עוברת למרץ, או שהיא עוברת לעבודה בהנהגה חדשה, בהנהלה חדשה, מה שנקרא.
מעניין, אתה יודע, מעניין מאוד מי יהיה המנהיג של מפלגת העבודה.
היא כבר מתה, אז כאילו, אנחנו אמורים להתעסק בזה, לא הציבור.
נכון.
גבי אשכנזי, אומרים שהוא עשוי לפרוש בכלל.
נכון, כי מההתחלה אני ראיתי שלא היה לו כל כך הרבה עניין בפוליטיקה, הוא לא בן אדם שיוצא להצהרות, הוא לא מביע עמדות, אין לו את הקאץ' הפוליטי הזה.
אין לו את המדיניות.
בדיוק, וכמו שאמרתי לך, הרמטכ"לים לא תמיד מתאים להם הפוליטיקה.
אייזנקוט, טרם הכניס את עצמו לפוליטיקה, או שהוא ייכנס לתקווה חדשה, או שהוא הולך ליש עתיד תלם.
זה מאוד מעניין, אני חושב שהוא הולך לתקווה חדשה, כי בעוד פעם זה מפלגה המבטיחה.
בדיוק, יש לך כרטיס כניסה לכנסת חתום תפור.
בדיוק, רק תיכנס, רק תדבר עם, עם שר, תגיד לו, תשמע, אני מעוניין לכנס למפלגה.
לקח את אלקין, למה שלא ייקח אותו.
נכון.
אסף זמיר ומיקי חיימוביץ', שתי נקודות לא פחות קריטיות.
נכון.
או יש עתיד תלם, או המפלגה של חולדאי, שאמורה להיכנס בין המרכז לבין השמאל דוחה.
המפלגה של חולדאי, אני לא יודע כמה היא הולכת להיות, בוא נגיד ככה, אני לא יודע איזה פירות היא הולכת להניב. כי חולדאי, אנחנו יודעים שהוא היה ראש עיר מעולה, הוא עדיין ראש עיר מעולה, אבל כמה הוא שחקן חזק בפוליטיקה.
זהו, שלא יודעים.
לא יודעים.
שפשוט לא יודעים.
אני אף פעם לא שמעתי עמדה פוליטית ממנו.
גם תמיד, האמת שכן, בוודאי, הוא שמאל, הוא שמאל נחרץ. העניין הוא שכל הזמן כשמדברים על המפלגה של חולדאי, זאת מפלגה תיאורטית.
נכון.
מפלגה לא אמיתית.
אין לה שם, היא לא יצאה לפועל, אין מצע.
זה כאילו פיקציה של שנים. אומרים שייכנס לה. זה תכנון, אבל תכנון במשך 3 שנים. אולי בסוף יתפוצץ הבלון ויגלו שאין כלום בפנים.
אולי זה הזמן, אולי באמת זה הזמן, סוף סוף להקים את המפלגה.
ורון חולדאי עצמו, אוקיי, האפשרות להקים או מפלגה עצמאית בראשותו, או מפלגת מרכז שמאל מאוחדת, אם יהיה ייחוד, אז ככל הנראה הוא ייכנס ב5 הראשונים, אבל הנה מגיע הטוויסט, שאני ואתה חיכינו לו מהעונה הקודמת, יש סיכוי שציפי לבני חוזרת לפוליטיקה.
נקמת הציפי לבני.
רק דיברנו על הרעיון שלה.
אבל, אם כבר, היא תיכנס למפלגה של חולדאי.
מן הסתם. כי היא וחולדאי חברים טובים, זה ידוע.
היא לא רחוקה ממנו גם בדעות.
נכון. זה מתאים לבול, ואם היא רוצה להיכנס לפוליטיקה, יכול להיות שזה העיתוי המושלם.
כן, תשמע, אין שום בעיה עם זה.
אנחנו יודעים שבפוליטיקה היא הייתה מאוד עמדתנית, היא הייתה מדברת הרבה, היא הייתה מאוד משפיעה. יכול להיות שהיא תיתן אפילו חיזוק לשמאל.
בדיוק, יש סיכוי. בזמנו כשהיא הייתה בשמאל, אתה זוכר את זה שהיא כן עלתה על השלטון, בחרו אותה.
נכון. היא פשוט לא הצליחה להקים מפלגה.
היא לא הצליחה להקים קואליציה.
קואליציה, כן.
אתה יודע למה, יובל?
אני זוכר שב-2009, כשהיה את הבחירות שבהן ביבי נבחר פעם ראשונה, אני זוכר שהיא הייתה המפלגה הכי גדולה.
נכון.
מה שקרה, כן.
אני פשוט רק זוכר, לא, הכל בסדר. אני פשוט רק זוכר שביבי היה פשוט הראשון להקים קואליציה, ו...
עכשיו, שנייה. ככה זה נראה. אני אתן לך את הכותרת המפוצצת.
נו.
לציפי לבני יש ביצים.
אכן, ביצים מאוד גדולות.
כי היא החליטה שהיא לא מכניסה את החרדים לקואליציה.
יפה לה.
היא חסמה להם את הכניסה בזמנו.
אז אני אגיד לך מה. מה שקרה אז, ציפי לבני, המפלגה הכי גדולה, קיבלה את רוב הקולות. קיבלה את המנדט. אמרו לה, תקשיב, יש לך שבועיים להקים קואליציה, כמו שכל מי שמקבל את המנדט מקבל שבועיים להקים קואליציה. אין הנחות. לא הצליחה להקים את הקואליציה. ואחריה, הליכוד, המפלגה הבאה, בראשות בנימין נתניהו, קיבלה את המנדט מיד אחריה, מן הסתם, ומפה לשם, ביבי אכן הצליח להקים ממשלה, ושם התחיל סגת נתניהו.
ככה אתה קורא לזה אפקט נתניהו?
כן.
נו, יפה, תשמע, זה שם יפה.
יש לו את האלמנט.
זה שם יפה, הבאנו פה את אפקט נתניהו.
כן.
יש לנו פה גם את תסמונת גנץ. זה מעולה, כאילו, אין לי מה לחלוק על זה. אבל אתה רואה, עם השינויים ועם הספינה שקורסת, וכאילו נגמר הסיפור, פיזרו את הכנסת, זה משהו שאנחנו כבר רגילים לשמוע עליו לצערי.
נכון, אבל... אנחנו כבר יותר מ3 שנים בתוך הסאגה הזאת.
אז כאילו כל אחד מנסה להמציא את עצמו מחדש. הנה, נגיד, שר מחפש גנרלים.
שר מחפש גנרלים, כי הוא ראה מה זה עשה בכחול לבן.
כחול לבן מבינה שכבר נגמר הסיפור שלה, אז הם לבן... עושים ניתוח קוסמטי, ניתוח אסתטי.
אני חושב שכחול לבן תתחרה באחוז החסימה.
אולי אפילו מתחת.
אולי מתחת.
וגם אופר שלך מנסה לגבש את המרכז שמאל, זה כאילו מה שהוא מנסה לעשות עכשיו, ולפיד כבר מכריז על עצמו ראש ממשלה.
כן, לפיד. לפיד הוא, יש לו עמדות מאוד חזקות. לפיד עומד במידה שלו. הבעיה, במילה שלו, סליחה. הבעיה היחידה עם לפיד זה שאף אחד לא מצביע לו.
זהו. התדמית שלו קצת...
משהו התערר שם.
התדמית שלו בעצם התעררה כשהוא חבר לגנץ, ואז תכלך עליו כשהוא דפק לו סכין בגב.
לגמרי. אבל תשמע, גנץ הוא זה שדפק לו את הסכין בגב.
נכון.
ואיכשהו
לפיד סבל מזה, ולא ההפך.
אתה רואה?
זה פשוט, תסמונת גנץ.
תסמונת גנץ, זה כמו, כמעט כמו תסמונת סטוקהולם, אתה מכיר שכביכול, השווה שלך, אתה בסוף הולך איתו.
כן.
אתה הזנב שלו. וככה באמת יצא, זאת, זה. אז הארץ כותבים שהליכוד כבר התחילו את הקמפיין שלהם.
הליכוד תמיד מתחילים את הקמפיין מוקדם, ויש לזה סיבה.
והם נאחזים בהסכמים עם מדינות ערב.
נכון. אני חושב שכרגע הם לא ילכלכו על... על שר, אני בטוח שהם לא ילכלכו עליו, לפחות לא במידה כמו שהם לכלכו על גנץ.
אתה חושב?
אני בטוח. והבעיה המרכזית כרגע של הליכוד, זה שאין לה במה להתפאר חוץ מההסכמים.
עכשיו, נתניהו מגיע לנקודה לא פחות קריטית כמו שיש בכל מערכת בחירות, והוא כרגע מתמהמה לגבי העניין של אם לקיים פריימריז או לא.
אני חושב שאם הוא יקיים פריימריז הוא ינצח, אבל...
לא, עזוב את המקום שלו, אל ת... המטרה של הפריימריז, אם הוא כן יקיים אותם, אין עוררין על זה שהוא יהיה במקום הראשון, והוא יחריג את עצמו כמו בפעם הקודמת.
אלא לשנות את הסדר של האנשים במפלגה.
וזאת תהיה אחלה, אחלה של הזדמנות, להעיף את מי שלא נאמן מראש הרשימה.
נכון.
לנקות אותה, מה שנקרא.
אבל הבעיה שאם הוא יקיים פריימריז והוא ינקה את האנשים שלא נאמנים, המפלגה תקטן והוא יביא עוד אנשים לא מוכרים, מה שאפילו יגרום לפחות אנשים להצביע לו.
ההחלטה אמורה להתקבל השבוע, אבל הוא צריך לחשוש לא פחות ולא יותר מדני דנון וחיים ביבס.
שם? חיים ביבס אני מכיר אותו, דני דנון.
איך קוראים לזה? ראש השלטון המקומי, משהו כזה, חיים ביבס. ודני דנון זה דני דנון, ברור שצריך לפחד ממנו. ברור שצריך לחשוש ממנו. שניהם מתמודדים בליכוד, שניהם חברי כנסת.
אוקיי.
אבל עוד לא הביאו לגמרי את העמדות שלהם בקשר לנתניהו. זה לא שהם נותנים גב, אבל הם יכולים לתת פייט. הם משמעותיים. עכשיו, מי אמר, מי נתן את ההבטחה שהם לא יחזרו בהם?
נכון.
ראה ערך שרן אסכל.
נכון, הם, כאילו הם עדיין לא יצאו בהצהרה רשמית.
ראה ערך אלקין. ונעבור רגע צעד שנייה לרשימה המשותפת. מדברים על זה שזה מצב מאוד מורכב ברשימה המשותפת.
הם כאילו רוצים ללכת עם ביבי, לא רוצים ללכת עם ביבי.
הרשימה בפועל מגיעה לבחירות כשהיא מדממת ומסוכסכת. ככה לפי הארץ, עם הארץ, כתבו את זה על הרשימה המשותפת, זה אומר שהמצב הוא כזה.
המצב בקנטים.
צריך צילום מסך של מה זה קנטים.
כן. קנטים זה במצב רע מאוד.
כן, כן, כן. עכשיו, עוד משהו שעומד על הפרק זה העניין של פירוק הרשימה. כנראה שהם הולכים לרוץ בשתי רשימות. אבל אנחנו אומרים שזה לא כזה נורא, כי אין פה איזה כמה מגזרים שמתחרים עליהם. מדובר על המגזר הערבי. אז אותו דבר...
המגזר הערבי והדרוזי.
הם יצליחו לייצג אותם בסופו של דבר,
ברור,
זה לא משנה.
ברור, יהיה ייצוג הולם לכל אוכלוסייה שהיא במדינת ישראל, בלי שום קשר לכמה מפלגות יהיו. יהיה ייצוג הולם.
כי זה עניין של התפלגות מנדטים.
נכון.
לא, זה לא משנה, יש להם 15. אז אחת הרשימות גם תקבל, לא יודע, 10, והשנייה תקבל 5, או 13, ו-2, לא יודע.
בסופו של דבר הייצוג יהיה עולם, המנדטים יתקבלו, פשוט לא באותה מפלגה.
בוא נדבר על מחנה מהצד השני, מהימין, ימינה, ימינה.
ימינה של בנט ו...
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 איילת שקד.
רק אז... דיברנו עליה לפני כמה דקות.
נכון, אישה מאוד מאוד מוכשרת.
מאוד מוכשרת.
זה מה שאני חייב לומר. עכשיו, ימינה, העניין איתם, הם מתעסקים בשתי שאלות. כן או לא נתניהו?
וכן או לא שר. השנייה,
כן או לא סמוטריץ'.
סמוטריץ'.
כן או לא סמוטריץ'.
הם לא חושבים על שר עדיין?
לא, כי סמוטריץ' הוא דמות שמגיעה מימין ימינה, ממש מהימין.
נכון.
וימין לא בדיוק ימין קיצוני, וזה קצת מפריע להם שהוא כן נמצא בראש.
נכון. השאלה אם להעיף אותו, או לגבש איזשהו הסכם איתו.
אז גם על זה הם אמורים לחשוב על, על שבוע. תוך שבוע.
תוך שבוע.
חבר שלך ליברמן, פקה פקה.
פקה פקה, כרגיל.
כן, אז הוא ממשיך לדבוק בעמדות שלו. סבבה? הוא מדגיש את העניין הימני-חילוני, כאילו, בואו, תראו, למרות שאני חילוני, אני עדיין ימין.
כן, הוא ימין, הוא ימין אפילו קיצוני, יש לומר.
מבחינה ביטחונית, כן.
קצת עול, כאילו, הוא לא ממש... אפשר להגיד שהוא נשאר על אותה מתודה עוד מהסשן של הבחירות הראשונות, ורואים שהוא לא ממש הבין, כאילו, מה זה לא ממש הבין? הוא לא ממש...
הוא קצת דיבר, קצת דיבר, גם קצת עשה.
לא, הוא עשה, פשוט רואים שכאילו יש לכל אחד בסופו של דבר מהמפלגות, הם כן מראים איזשהו רצון מסוים גם להגיע לפשרה בסופו של דבר, וכן...
הוא לא מצליח להשתלב.
הוא לא מצליח להשתלב.
כן, תשמע, תמיד גם בסקרים בחדשות, כל פעם כשאנחנו מסתכלים על הגרף הוגה היפה הזה, יש את החלק למטה, האפור של ליברמן.
כן, שבע מנדטים, ימין, שמאל, מרכז,
וליברמן
באמצע.
כי אף אחד לא מוכן ללכת עם ליברמן, והוא כל הזמן לוקח את השבעה, שמונה מנדטים האלה, שהם מאוד קריטיים.
נדבר על עוד חברים שלך. שאתה מאוד מזדהה איתם.
מי?
מרץ.
מרץ.
כן, אתה מרץ, ברור.
אני מרץ.
בטח.
בטח.
ברור. אז הם רוצים לפנות, לנסות לפחות, לפנות לאלקטורט הערבי.
וואה.
זה מצביע כנראה לאיזושהי הרמת ידיים, אבל אתה יודע, מרץ ממערכת למערכת בחירות, הם כן שורדים, כי הם, לא, הם היחידים שלא מפחדים לומר שהם שמאל.
נכון, אבל הם שורדים על אחוז החסימה, מה שקצת קצת יכול להיות מכה מאוד כואבת אם הם באמת הלכו עם הערבים.
אז אתה אומר שהתוצאות שלהם גבוליות, תמיד.
בדיוק, זה תמיד גבולי, הם אף פעם לא תגיד ברמה דרסטית מעל אחוז החסימה, אף פעם לא ברמה דרסטית מתחת לאחוז החסימה.
הנה ספינה שכבר טבע, מפלגת העבודה. אפשר כבר להספיד אותה או שמאוחר מדי?
אתה זוכר כשאנחנו עשינו את הרעיון עם מי שישבה בכניסה למפלגת העבודה?
מה, זה בפרק המצולם?
כן.
כן. נספר רגע למאזינים וליובל שלא צפה.
נו לי בריפון גם.
בריפון, רק בשבילך.
איזה כיף.
כן, עשינו, יצאנו לשטח ביום הבחירות של המערכת הראשונה, של הסבב הראשון. הגענו למטה של העבודה בבאר שבע, ותפסנו נציגה חמודה שנשארה לבד.
לבד.
לבד, אני אומר לך במטה.
בטענה שכולם הלכו להצביע.
או לאכול צהריים, אני לא זוכר מה זה היה.
נראה לי זה היה להצביע.
צריך למכור את זה.
להצביע אחרי ארוחת הצהריים.
כן, והזדהיתי אגב לא ככתב של קול. עם התעודת עיתונאי שלי, לא עם שום דבר אחר. אז תשמע, כאילו זה די מוכיח את המצב. הם הלכו לאכול צהריים או להצביע, להצביע במרכאות. והיום אני לא מתפלא, כשהרשימה כבר טבע, נגמר הסיפור.
אני אגיד לך מה אני חושב. קודם כל, אנחנו עוד חזינו את זה הרבה לפני, אנחנו ישבנו באוטו, ואני אמרתי לך, אתה שאלת אותי, מה זאת המערכת האחרונה? אתה חושב שיהיה תוצאות מהם? לכן אני לא יודע. יכול להיות גם מערכת שנייה, שלישית ואפילו רביעית.
עד היום שתדע שהמשפט הזה נחקק לי בראש.
והגענו עד הלום.
אמרתי, אני זוכר את עצמי בזמנו, הייתי קצת תמים, אתה יודע, שמאלני תמים. מה עוד מערכת בחירות? אין מצב שתהיה עוד מערכת בחירות. ווואלה, רביעית, חבר'ה, תוך שנתיים, יפה. לא חשבתי שאי פעם נשב באולפן אחרי המערכת הראשונה, ונתחיל לסקר את הרביעית.
אתה ראית מה זה?
אז זה פשוט לא יאמן. אז היה את הסיפור הזה, ובגלל שאתה נביא. בגלל שאתה נביא.
אני הנביא.
יש סיכוי שגנץ חובר לעבודה כדי להציל את עצמו?
אני לא
אני
חושב.
אני אגיד לך מה אני חושב בנושא, אני אתן איזה נבואה קטנה ככה. אתה יודע, שיהיה לך ככה ליום טוב. בוא נגיד ככה, גנץ הבין שהמצב שלו הוא מצב מאוד מאוד רע. אם ביבי הוא לא יישב, אם סער הוא לא יישב, אם בנט הוא לא יישב, אם כחול לבן אין בכלל מה לדבר.
אני שרוף.
אם לפיד אין בכלל להסתכל לכיוונו.
שרוף, פתחו אותי, מה שנקרא.
המקום היחיד שיקבל אותו, זה אולי מפלגת העבודה שצריכה מנהיג בקטע אחר.
העבודה שצריכה מנהיג בקטע אחר.
כן.
בקטע שהוא לא הכיוון של אמיר פרץ וגבי.
אמיר פרץ זה גם בכלל לא הודיע שהוא לא מתמודד.
נכון, הוא זרק את המפתחות.
הוא זרק את המפתחות.
אתה זוכר את התקופה של גבי, אבי גבי?
אבי גבי, כן.
במערכת הראשונה.
נכון.
אותו דבר, כאילו בא ליהנות מהכיסא.
בדיוק, הוא לא היה יוצא דופן בדרך כלשהי. הוא פשוט היה אחד מן המנהיגים.
לגמרי, הוא כאילו סוג של תחלופה מאוד מאוד מהירה, מצביעה על האופי של המפלגה.
בדיוק, זה היה אבי גבאי, אמיר פרץ, עכשיו פרץ זרק, אני לא בטוח שגבאי ירצה לחזור לכס, ואולי גנץ, אולי גנץ יבוא ויציל את המצב.
תשמע, גנץ, וואו, זה שילוב קטלני.
כן.
זה שילוב מאוד קטלני. אתגר שעומד בפני הממשלה גם עכשיו, עמד בפני הכנסת, וגם אנחנו מתמודדים איתו, בהקטנה שנקראת קורונה.
הקורונה.
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 סגר שלישי לפנינו, וזה אומר שיהיה לנו...
רביעי.
רביעי? סגר שלישי.
רביעי, נכון, אני לא טועה.
לא, סגר שלישי.
שלישי.
סגר שלישי לפנינו,
ואנחנו... אנחנו כבר בתודעה כל כך רעה שחשבתי שזה רביעי.
סגר שלישי לפנינו, ואנחנו הולכים להתחיל לשדר מהבית.
כן, לפחות יהיה לנו את התענוג הזה.
נכון, נסתדרנו על מיקרופונים? קבל. יהיה טוב.
יהיה טוב.
שיחת זום.
שיחת זום. לא, נראה, אולי קודקים, אולי קלין פיד.
יהיה בסדר.
יהיה בסדר, בדיוק. אל תדאגו לנו, תדאגו לעצמכם.
אנחנו נוציא פרק.
בדיוק. אז שתדע לך שכבר שום יבשת לא נקייה מקורונה, היא הגיעה גם לאנטרקטיקה, לפי דיווח של צבא צ'ילה, 26 חיילים ו10 עובדי תחזוקה ישראלים. ישראלים, סליחה. אזרחיים, מה הקשר ישראלים?
אני לא יודע.
בתחנת מחקר שלהם באנטרקטיקה.
אנטרקטיקה?
חיוביים, חיוביים, אכן.
וואלה.
כן. אז היא לא נקייה, וגם 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 מעריב היום נכנסים לסגר שלישי, לא רק מעריב, כל כלי התקשורת, נו, מה, יפספסו ידיעה סקסית כזאת. אתה יודע, דרך אגב, איך אני קורא לעיתונים האלה, למעריב, לידיעות, לישראל היום?
איך?
עיתוני פורנו. למה עיתוני פורנו? אתה רואה את זה, דף שער?
כן.
הוא צריך להיות סקסי.
אוקיי.
אתה מבין את זה? אז זה כבר הופך לעיתון פורנו. אני מחפש למשוך את הקורא, אני מחפש את הג'וס.
קודם כל, אני אוהב את מעריב, את הארץ, אני אוהב את כולם. אבל יש עיתון אחד יוצא דופן.
והוא?
הוא? בוא נראה אם תצליח לנחש.
תשמע, אני לומד תקשורת, מבחינתי כולם שווים חוץ מהארץ.
יש עיתון אחד יוצא דופן. אני אגיד לך את השמות של העיתונים, אתה תבחר מביניהם.
אוקיי.
ידיעות אחרונות.
כן.
מעריב.
כן.
הארץ.
כן.
קול ראשון.
כן.
ו?
כן. ו?
ו?
ו? ו? ו? ו?
ווואלה.
מה וואלה? אבל וואלה לא עיתון.
הייתי בטוח ישראל היום, אם כבר.
לא, מה פתאום? וואלה עיתון. חדשות וואלה.
וואלה לא עיתון.
לא עיתון פיזי. זהו.
אוקיי, בסדר. אז
אתה מתכוון לוואלה כמערכת חדשות?
כן.
אז בסדר, אז תגיד.
אוקיי, אז וואלה ו...
וואלה ו...
ו...
וויינט.
וויינט.
אבל וויינט זה קבוצת ידיעות אחרונות, אז אתה פסול.
מה זה משנה? הם נפרדים.
אז הקבינט החליט, נכנסים...
חכה, לא סיימנו.
בבקשה.
את מי אתה חושב שאני בוחר כעיתון היוצא דופן? כמערכת החדשות היוצא דופן.
אתה מדבר על האיכות, האיכות הכי טובה?
האיכות הכי טובה, הכי עניינית, הכי מעניינת.
כמו שאני מכיר אותך, ולפי מה שלימדו אותי, תודה למרצה שלי חיים הר זהב,
כן.
אני חושב שזה מקור ראשון.
חד משמעית.
אתה מימין, אתה רוצה עיתונות איכותית, עיתונות איכותית.
נכון.
אז מקור ראשון.
מקור ראשון.
שזה המקביל שלי מהצד השני, המקביל של הארץ, כן. הוא מקור ראשון, כן. אז הקבינט החליט, סגר כללי מיום ראשון, סגירת מסחר, אין בילוי ופנאי, לא שהיה לנו בילוי ופנאי, התרחקות של קילומטר מהבית, צמצום פעילות תחבורה ציבורית ב-50%, עוד פעם.
אני אשאל אותך שאלה
ש... רגע, תן לי לסיים את הרשימה.
אוקיי.
מערכת החינוך יפעלו גנים, א' עד ד', י' א' י' ב', נתניהו, אינסרט שלו, הנגיף פה, זו שאלה של זמן. עד שנראה את זה בהיקפים גדולים, גנץ דרש לתת לציבור יותר זמן להתארגן.
באילו שעות הקורונה עובדת?
ברור, היא 9 to 5.
ימי עסקים? ימי חול?
אני לא יודע, רק ימי עסקים.
בוא נגיד ככה, מהשעה 8 עד השעה 1 הקורונה לא עובדת.
היא שובטת.
היא שובטת.
איי, איי, איי. למה את לא עובדת חמודה? אנחנו מחכים לך.
החליטו שתלמידים ילמדו רק בין השעות 8 עד 1.
אחרי
השעה 1 הקורונה חוזרת לפעולה.
היא מרימה ידיים.
כן, בין 8 ל-1 הקורונה לא זזה.
אז חדשות 12 חושפים היום שמדובר באפקט הרתעה. שכביכול מחזיקים עד אחת בתיכונים, עד אחת בגני ילדים, בבתי הספר, מהסיבה שכביכול זה ייצור הרתעה וימנע מאנשים לצאת אחר כך מהבית. תארגו אותי, אני לא מבין על מה מדובר.
אין לי שמץ של מושג למה עשו את זה. מאיזה סיבה עשו את זה, למה לא פשוט לתת לתלמידים שכן הולכים לבית ספר, שזה מאוד חסר לכל כך הרבה תלמידים, כבר נמאס להם מהבית, למה לא לתת להם פשוט לסיים את יום הלימודים כרגיל? מה ההבדל של חצי שעה, של שעתיים, כמו שהיה לנו בצהרונים? אתה יוצר קפסולות, אבל הקפסולות נפגשות בצהרונים, מה עשית בזה?
בדיוק, אתה מחלק אותם לקפסולות. מי אמר לך שהילדים לא ייפגשו בסוף היום אחד עם השני?
עזוב, מי אמר לך שהם לא אחרי בית ספר ייפגשו אחד עם השני?
ותסכים איתי, זה כבר הצד של המורים, אבל אם יש חשיפה משמונה עד אחת, מה ההבדל שזאת תהיה חשיפה משמונה עד 2:30?
אין שום הבדל, שום הבדל.
אם הם נדבקו, הם כבר נדבקו, זה לא משנה.
נכון.
אז הקרב באמת על הגנים ובתי הספר, מזכ"לית ההסתדרות של המורים, היא אומרת, לא אתן לסכן את עובדי המדינה בזמן שכולם מושבתים. עכשיו...
היא גם, אם אני לא טועה, היא גם ביקשה שהתחסנו ראשונים.
נכון, נכון, היא גם ביקשה שהתחסנו ראשונים, אבל אני חושב שהיא מפספסת את הנקודה. כל בעל תפקיד, כל בעל משרד צריך להבין שלצד הבעיה ולצד המגפה, הוא צריך לתת מעצמו עוד יותר. כל נכון. אחד צריך להבין את המקום שלו במערכת ולנסות לתרום כמה שיותר.
וגם לנסות ללמוד לחיות בצל הקורונה, אין ברירה. הקורונה לא תלך, לפחות לא כרגע. ייקח הרבה מאוד זמן למגר את הקורונה. החיסונים לא כל כך יעילים בשלב הזה. צריך ללמוד לחיות איתה.
וכן. ונראה שישראל מדחיקה את זה.
נכון. במקום למצוא פתרון, במקום לשבת, במקום למצוא פתרון עולם, יעיל, שיהיה כל כך אפקטיבי, הם פותחים את המסחר בצדק, ואנחנו חוזרים לאותו לופ שאנחנו רואים כל פעם. והפעם אנחנו הגענו למצב יותר גרוע, 3,500 נדבקים ביום.
עכשיו, למה זה 3,500? אתה יודע, הראיתי את זה ליובל, את העקומה של בדיקות כנגד חיובים, כנגד מקרים חיובים.
ראיתי.
ככל שמספר הבדיקות שלך גדל, מן הסתם יגדל גם מספר החיובים. אתה מגלה יותר חיובים.
נכון.
עכשיו, הבעיה שהם לא סופרים את זה באופן פרופורציונלי. זאת אומרת, ביחס לאוכלוסייה וביחס לכמות הבדיקות שעושים. אז זה קצת לתקוע מקל בגלגל במכוון.
עכשיו בואי נסביר לך מה לפי דעתי הם חושבים.
מה המדד?
מה המדד?
כן.
הם כנראה הולכים לפי הרעיון של הפרופורציה לא משנה. ברגע שיש לנו 3,500 נדבקים, מחר יש 3,550, 3,600, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
כאילו, אני זרקתי קו אדום למספר מסוים, בוא נגיע אליו.
בדיוק. הם לא מעניין אותם מספר הבדיקות שנערכות, מעניין אותם מספר החולים. זאת אומרת שגם אם נניח יבדקו את כל המדינה וייצאו 100,000 חולים.
כן.
זה אומר שיום אחרי זה יכול לקפוץ ל-110,000.
עכשיו, לפי דבריו של גנץ, הם מנצלים פרצה שאין כנסת עכשיו בהנהגה?
קודם כל זה פרצה. זה פרצה, חד משמעית פרצה. היא מאוד יעילה, כי אין לך, אתה לא צריך רוב, אתה לא צריך כלום. ובעיקר, מה שחשוב זה שביבי יכול לקבל החלטות בלי שום אישור.
מה שחשוב זה שהוא לא הגיע לבית משפט.
נכון.
זה מה שאתה אומר. אז זה לטובתו, בסופו של דבר.
הכל לטובתו. אני באמת חושב שביבי לוקח את הכיסא שלו
את כל המפלגה שלו הוא לוקח איתו גם.
הוא עושה הכל פשוט, הוא לוקח את הכל לאישיות ומנצל את הפוזיציה שלו ולוקח אותה בשביל עצמו ומטיב לעצמו בלי סוף.
בסדר, מלא אם הוא עוד היה לוקח את המפלגה כבני ערובה. אז לקח אותם. אבל הוא לוקח את כל האזרחים במדינה כבני ערובה.
נכון. אני, בתקופה הראשונה של ביבי, בקדנציה הראשונה, קדנציה השנייה, הוא היה ראש ממשלה מעולה. לאף אחד לא היו תלונות. הוא תמיד היה גורף, רוב, רוב. הכל היה בסדר גמור עד שהגיעו התיקים. ואתה זוכר מה הוא אמר לאולמרט על התיקים?
שראש ממשלה, ראש ממשלה, אין תו אישום, לא יכול לקיים.
בדיוק.
כי אז הוא גם יהיה יותר משהו על הנטיות האישיות שלו, אינטרסים אישיים, הוא ממש הסביר את המצב שלו.
שזה מה שאתה רואה עכשיו.
כן, זה מאוד מצחיק.
זה מה שקוראים ביבי. איך הגלגלים התהפכו להם?
אתה רואה? איך הם התהפכו? איך הם התהפכו? אין מזל בחיים.
אין מזל.
אין אמונה. אז אם הוא ראה שוואלה הצליח לסגור בכיף את בתי המשפט, בסדר? בסגר הראשון, למה שלא נחווה את התענוג הזה שוב?
אני חושב שכבר במערכת הפוליטית הבינו מה ביבי עושה, והבינו שקודם כל הזמן שלו קצוב לפי דעתי. אין לו עוד הרבה זמן בכנסת. אולי באופוזיציה, אבל לא בקואליציה.
זה האינפוט.
זה האינפוט. וברגע שהוא יושב באופוזיציה, אני מניח שהוא יהיה יושב ראש האופוזיציה מן הסתם, אבל ברגע שהוא יושב באופוזיציה, הכל יתהפך אצלו.
זה יהיה רגע של הפסד מאוד גדול, זה יהיה רגע של פיאסקו, של כישלון פיאסקו. נחרץ אצלו.
וזה לא שתגיד...
אני דווקא משוכנע שהוא יפרוש אם הוא יהיה באופוזיציה.
הוא לא יפרוש. הוא צריך לשמור על המעמד שלו, ועדיין להראות לתומכים שלו, לכל הליכודניקים, אפרופו איציק זרקה וכל החמולה, שהוא עדיין שם והוא נלחם.
קשה לי להאמין.
והוא נלחם לחזור לשם.
הוא אמר גם על אותו עניין, גם כמו נגיד שאחרי שגנץ כראש ממשלה חליפי נגיד, אז שרצו, שהיה את העניין עם הרוטציה נגיד, והוא דיבר על זה שהוא מאוד קריטי לו שהדברים יעבדו כמו שצריך, ואחרי שתסתיים התקופה שלו, גנץ יבוא במקומו, ובסופו של דבר זה בכלל לא קרה. יש תחושה שקצת קצת זבועים, ההתנהגות היא קצת זבועה, אז באמת קשה לי להאמין ש...
כאילו גם לי קשה להאמין, אבל אולי ברגע שהוא יראה שהשד לא כל כך נורא וברגע שיחליפו אותו, אולי גם העם, אתה יודע, יצבור וייתן יותר אהדה כלפי הממשל החדש, נקרא לזה, אז אולי תוך קואליציה אחת, תוך 4 שנים, הוא יבין שהוא כבר לא באותו המקום שבו יסמכו עליו כדי להציל את המצב, כי אני לא אומר, הסתכלו על העולם כעולם ורוד, אוקיי? אבל יראו אותו כמקום יותר טוב, כמקום יותר חיובי. אולי זה מה שיצליח להוציא אותו מהכנסת לאחר 4 שנים, בהנחה לכאורה שתהיה ממשלה מתפקדת.
אני אגיד לך מה אני חושב. קודם כל...
איך אני אוהב את זה שאתה פותח כל הזמן, אני אגיד לך מה אני חושב.
אני אגיד לך מה אני חושב.
תרביץ את זה.
כי אם אתה לא רוצה שאני אגיד לך מה אני חושב, אני אתן לך עובדות ויהיה משעמם.
לא, אני לא רוצה שיהיה משעמם.
אוקיי, אז אני אגיד לך מה אני חושב.
בבקשה.
תשמע, זה פעם ראשונה שאנחנו רואים מפלגת ימין, שאשכרה מצירה את עצמה כימין, מתחרה עם ביבי. זה נדיר, אנחנו לא ראינו את זה 4 שנים.
אני מסכים.
ואני חושב ש...
למה, ליברמן?
ליברמן אף פעם לא התמודד עם ביבי, זה לא היה אפילו בסקאלה שלו.
לא, זה לא שהוא התמודד מול ביבי, אבל הוא כן אמר שהוא מכוון לא להיות איתו, זה גם סוג של ביף נגד ביבי וימין מצד אחד.
אבל הפעם יש לנו איום על ביבי.
מה שלא היה לנו עד עכשיו. איום ישיר, כאילו, מול ה...
בדיוק. כחול לבן אף פעם לא אימה על ביבי מבחינת הימין, כי כחול לבן לא הגדיר את עצמה כימין, הגדיר את עצמה כמרכז.
וזה לא אותו אלקטורט, מן הסתם.
בדיוק. אבל ברגע שנכנס לנו מפלגה חדשה לאלקטורט הימין, שיכול להיות שתגרוף הרבה יותר מנדטים מביבי, במידה ובנט ושר באמת ילכו ביחד, יהיה פה שינוי רציני, וביבי יוכל לבק.
בסיכוי לא רע, דרך אגב, ממש לא רע.
נכון?
ממש לא רע. הפרדיקציה שלך, בנט ושר, כן או לא?
כן.
כן?
כן.
ואתה חותם לי על זה.
אני חותם לך על זה. אתה תראה שזה יקרה.
כי בפעם הקודמת כן צדקת עם גנץ ולפיד, ואפילו צדקת לגבי גנץ ונתניהו, שאני באמת מוריד את הכובע. אתה שמעת את ההקלטה.
זה מרשים.
זה באמת מרשים. אז אתה אומר, אפקט השייבה, אנחנו נראה אותו שוב.
שר ושר ובנט ילכו ביחד. אני לא יודע מה יהיה חילוק המושבים. אני מניח ששר יהיה ראשון, מן הסתם יש לו יותר מנדטים. בנט אחריו, אחר כך השני של שר, ומקום רביעי היה לצ'קד. אני מניח.
יש לנו שייבה.
יש שייבה.
יש לנו שייבה, על הכיפק. ועכשיו, מה יהיה? אז מה יהיה? האם אנחנו נצליח לצאת מתישהו מלופ הבחירות האינסופי הזה? הוא כאן כדי להישאר לנצח, הוא כאן כדי להסתיים. מה איתו? אנחנו נכנסים לאין מוצא?
אני חושב שאנחנו סוף סוף רואים את האור בקצה המנהרה.
דווקא בגלל שר ובנט?
חד משמעי.
או, יפה. מה אתה אומר, אדוני?
אני חושב שקודם כל, עד שלא יהיה, כל העניין של... כל העניין של לעשות לא בידוד, איך קוראים לזה? תנו לי את המושג מהר, מהר, מהר.
ייחוד?
לא, 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 שסוגרים הכל.
סגר.
שעושים סגר, תודה רבה.
איי, וואה.
כל עוד העניין של הסגר יהיה שעושים סגר כל תקופה מסוימת, ואחר כך מחזירים, ואחר כך עוד פעם, ואחר כך זה, אין איזושהי רוטינה ברורה, ובגלל זה גם לא יהיה עתיד, לא יוכל להיות עתיד לדברים בעצם. ככה ש...
אז אתה אומר, אם אנחנו נשיג שלטון יציב בעצם, אנחנו נצא מהלופ.
זה לא רק שלטון יציב, כי זה גם עניין של... גם אם הממשלה הנוכחית עכשיו הייתה קצת יותר דואגת לעניין של התושבים, אז זה יכול להיות עניין של לראות איך אנחנו משלבים יחד עם מחשבה באמת קצת יותר אסטרטגית ופחות להסתכל על הנתונים ויאללה סגר. אלא באמת לחשוב, האם עכשיו אנחנו עושים סגר, אז... אפילו לעשות אותו לשלושה או ארבעה חודשים, אבל שיהיה ברור למה, ולנסות לגייס את הקהל, ולהסביר בשיטות דמוקרטיות כאלה ואחרות, גם אם זה בתקשורת, גם אם זה בתאגיד השידור שיש לכאן או משהו.
אני רק מזכיר לך שאנחנו חלק מתאגיד השידור פה בכל הנגב, אז שכל מילים.
אני אציין משהו שאני אמרתי לבר ואמרתי לעוד הרבה אנשים שמכירים אותי, שבמידה והסגר הראשון 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 שהיה במרץ, לא במרץ, סליחה, במאי.
בפברואר.
לא.
בפברואר?
לא,
לא בפברואר זה רק התחיל.
במרץ התחילה הקורונה.
כן.
במאי אני חושב או ביוני, שבמידה והסגר הראשון שדרך כשבועיים, היה נערך עוד שבועיים, עוד שלושה שבועות, הסגר השני היה הרבה יותר רחוק מאיתנו. כי הם שחררו את הסגר כשהיה לנו 200 חולים ביום, 300 חולים ביום. זה מספר מאוד נזיל. מקדם ההדבקה, הם לא ידעו על זה אז בכלל, והוא היה הרבה יותר גבוה מאחד.
כי זה רק התחיל, זה רק פרץ,
לא היה לנו אפילו, לא היה לנו אפילו
היה פחות כמות נתונים.
לא היה לנו כמות בדיקות מספקת על מנת בכלל לקבוע מהו המקדם הזה.
אז אם אני רגע מנקז את הדברים שיובל אמר, אני רוצה שנייה באמת לרדת לסוף הדעה. אם אני יוצא לסגר, מבחינתך אני צריך לפרסם את היעדים שלי. מה אני רוצה לראות בסופו של דבר? לתת סיבה לציבור? למה אני יוצא לסגר?
ויותר מזה, אתה גם צריך לתת אתה צריך שהמדינה גם באמת תבין את זה, וזה לא יהיה עניין רק של ימין, שמאל, או כי זה אמר ככה או זה אמר ככה. זה כי... צריכים להבין שהמדינה צריכה להירתם לאיזשהו מאמץ משותף, בשביל באמת להילחם בזה, כי זה כבר לא ימין, זה לא שמאל, זה באמת סוג של ניסוי חברתי בגישת מקרו מאוד מאוד גדולה,
זה הפך לסוג של סבנג וגמרנו, התאספנו לישיבת ממשלה בלילה, הטלנו סגר ביום.
זהו, מחלקים כיפים, יוצאים, זה לא הגיוני.
אני מסכים עם זה באמת. כרגע זה נהיה כמו ספין פוליטי, אנחנו לא יודעים על זה כלום. מה אתם מנסים להשיג מהסגר? מה היעדים שלכם? מתי נגיע ליעדים? איך נגיע ליעדים? איך כל מה שאתם עושים יעזור לנו בכלל?
פיקוד העורף לא מפרסם נתונים, אוקיי? הממשלה עושה מה שהיא רוצה על ימין ועל שמאל, פתאום באמצע החיים אנחנו שומעים על ישיבת ממשלה שדנה על סגר, בבוקר מתעוררים ומגלים שיש סגר.
בסגר הקודם היה לנו יעדים, אנחנו ראינו אותם יפה מאוד בחדשות 12, חדשות 13, היה להם כזה גרף יפה, תאריך הזה ככה, תאריך הזה ככה, תאריך הזה ככה.
כל ערב מחדש.
כל ערב מחדש. הפעם אנחנו לא רואים כלום, סגר ספונטני משום מקום, בלי יעדים ציבוריים, בלי הסברים, בלי רעיון של שר, שום דבר, ואנחנו עוצמים לנו את העיניים ואומרים לנו, נו, סמוך עלינו. על מי אני סומך?
הנה, על מי שהביא לך את דובאי, תסתכל על דובאי, תראה איזה יופי.
איזה כיף בדובאי.
ממשרד הבריאות גם לא שומעים כלום. כלום, שום דבר.
אתמול גלנט היה אמור להתראיין, אבל הוא נכנס לבידוד.
עכשיו, כשאני אומר משרד הבריאות לא שומעים מהם כלום, אני לא מתייחס עכשיו לנאום של מנכ״ל משרד הבריאות שהגיע להתחסן, או הפרויקטור, זה לא מעניין אותי, בסדר, זה לא מעניין אותי. אני רוצה לראות נתונים, אוקיי? אני רוצה לראות מה נעשה עם זה, איך מגיבים לזה.
אתם לוקחים לאנשים את העבודה, לוקחים להם את החופש, הזכות לחירות, מאיזה סיבה? מי אתם שתעשו את זה בלי אפילו לתת הסבר?
ומנחמים את כולם בביטוח לאומי.
נכון.
כן, כן. אז לסופו של דבר, אם היינו צריכים לתת טיפים לממשלה, ממה היינו מתחילים?
שקיפות.
או, שקיפות.
אתה זוכר את הוועדה שסתיו שפיר הייתה בראשה?
שדרך אגב לא אישרו להקים אותה שוב.
נכון.
שזה כבר קצת מסריח, אני אחבר את יובל לעניינים.
תודה רבה.
ועדת השקיפות. כשסתיו שפיר הייתה בכנסת, היא אגב נקרא הוועדה המיוחדת לשקיפות, כי אין ועדת שקיפות קבועה. יש ועדות באופן קבוע, יש ועדות זמניות.
הייתה ועדה זמנית.
היא הייתה ועדה זמנית, ועדת השקיפות.
מה הכוונה בעצם שקיפות? אם אני...
היא חושפת את כל הלכלוך.
בוא ניתן את המקרה בוחן של גלעד ארדן, אתה זוכר את זה? איך כן. הוא ישב והסמיק בוועדה, הסמיק בוועדה.
קיבל כל כך הרבה נתונים ולא היה לו מושג איך להתמודד איתם.
כשדיברו על משרד האסטרטגיה, תארוג אותי מה הם עושים אני לא יודע. אבל זה שיצאו כמה? 500 מיליון שקל?
משהו כזה, כן.
500 מיליון שקל על מה? ויושבים שני נציגים, אוקיי? בוועדה.
בפה פאור.
אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יכולים לדבר על זה.
זה גם אחת הבעיות בכנסת, שכאילו אנחנו, הרי למה הכנסת כל שנייה מתפרקת? כי אנחנו לא יכולים להעביר את החוק של הניהול הכספים. כשאנחנו לא יודעים למה אנחנו מעבירים את הכספים, זה, על זה יושב השורש של הבעיה. בגלל זה אנחנו קצת לא מסתדרים.
לסיכומו של דבר, לממשלה. שקיפות, יעדים, רתימה, ותחזירו את ועדת השקיפות.
אמן.
אמן, אמן. וביטחון.
טוב, הפינה שלי, הפינה האהובה עליי ועל בר.
כן, במיוחד עליי.
במיוחד עליך.
יפ.
עזה, חוזרים לעזה, לדרומים שלנו. ב-27/12, חמאס תקיים תרגיל לכלל זרועות הצבאיות ברצועה תחת מסגרת החמל המשותף של הפלגים. אתה יודע מה זה החמל המשותף?
זה, דיברנו, כל השייבה של כולם.
בדיוק.
ואיפה שהם מתווכחים אחד עם השני ולא מצליחים להגיע
בדיוק.
להסכמות.
בדיוק. חדר מלחמה משותף שנפתח במהלך אחד מהמבצעים שהיו, אני לא זוכר איזה מבצע זה היה.
עוד דיברת על זה בעונה הקודם.
נכון, דיברת על זה לפני הרבה זמן. החמל הזה הוא בעצם שילוב, לוקחים לכמה נציגים, נציג אחד מכל זרוע בעצם, יש את החמאס, הג'יהאד האיסלאמי.
כל החבר'ה באים לישיבה.
בדיוק.
מרגיל עוד קצת בורקסים, זה. כן.
בדיוק. גם כל ה... העממים האלה, אתה יודע שיש להם שתי רקטות, 3 רקטות, 80 רקטות, 100 רקטות, שיש להם ארסנל מסוים מגיעים לחמל הזה, שהם יכולים לבצע איזשהו איום.
אתה כבר שותף שלי, זה מה שאתה
אומר. בדיוק. התרגיל ייפתח במסיבת עיתונאים, ויכלול שיגורי רקטות לעבר הים. זאת אומרת, מתפארים על הארסנל שלהם. לנוחותם של העיתונאים יוקמו שתי נקודות בהן יוכלו לסקר את מהלך התרגיל שיערך 12 שעות רצופות.
לכלי תקשורת שלהם או שלנו?
שלהם.
חבל, חשבתי היום כבר, אתה יודע, שמרו חניות לניידת של 12, של גלי צהל, של כאן.
עוד לא הגענו לזה, גם האוטובוס של מירי רגב יהיה שם. תודה.
יפה.
לפי ההכנות לסיקור העיתונאי הנרחב, נראה שזה יהיה בעיקר תרגיל לצורכי תדמית, פנימית וחיצונית לקהל העזתי ולקהל הישראלי. כמה שעות אחרי שפרסמו את ההודעה הזאת, התרגיל של חמאס נועד בעיקר לצורכי תדמית אל מול הקהל הישראלי והעזתי, והתקשורת העזתית, פרסם כלי תקשורת עזתי, המקורב לפלגי ההתנגדות, בעזה את הדברים הבאים שהם למעשה הסבר לאופן שבו חמאס מנהלת את המאבק התדמיתי מול ישראל. עכשיו, לפני שאני אפתח את הציטוט, אני אסביר לך קצת מה המאבק התדמיתי. הם מנסים לחדור לתוך התקשורת שלנו ולצאת כצבא חזק עם ארסנל גדול שישראל צריכה לחשוש ממנו.
הם רוצים להיות המאצ'ו.
הם רוצים להיות המאצ'ו-מאצ'ו. הם רוצים להיות הבעלי שליטה, הם רוצים להחזיק את את הגרזן, שמשהו אחד לא נכון, 300 טילים לסדרות מקרקסים אתכם, במילים אחרות.
לתודעה הישראלית.
בדיוק. עכשיו, לחמאס יש טילים ארוכי טווח, יכולים להגיע עד השרון, עד חיפה, יכולים להגיע אפילו לסוריה, אם הם באמת ירצו.
כאילו, יש קו מוצרים רחב.
בדיוק.
ויודעים לשלוף כמו שצריך.
יש את הבאדר, יש את הפאג'ר, יש מה שאתה רוצה, בקיצור. כן, יש כן. גם, יש גם מירי רגב שם.
שמעתי, יצא דגם חדש בשיתוף פעולה עם השקה של אפל וזה בלגנים.
בקיצור, פותח ציטוט. התרגיל שיערוך החמל המשותף ביום ראשון אינו רק אימון צבאי לבחינת המוכנות והיכולת של הכוחות החמושים בעזה, אלא הוא גם פעילות צבאית סדורה, תומנת בחובה שלל מסרים ובעניינם ההישג הנדרש הוא הגעתם של מסרים אלה באופן ישיר ובלתי ישיר ליותר מגורם אחד.
כן.
הצלחת התרגיל תימדד במידת הגעתם של מסרים אלו ליעד סלש לקהל שאליו הם מכוונים, סוף ציטוט. במינים אחרות, הצלחת התרגיל מבחינת חמאס תויה במידת הסיקור התקשורתי והחשיפה לו יזכה בתקשורת הישראלית. חמאס בונה על סיקור ישראלי נרחב עם הרבה סופרלטיבים באשר ליכולתיה הצבאיות.
אז הם מחפשים את המחמאות.
הם מחפשים להיכנס לכל ערוץ תקשורת שהוא בישראל, כולל עיתונים, כולל טלגרם, איפה שתרצה. הם רוצים להיכנס לשם ושיראו את התרגיל שלהם. תהרוג אותי, אני לא יודע מה הם הולכים לעשות שם, זה הולך להיות ביום ראשון הקרוב, אבל...
זה נראה שאתה מתרגש.
אני באמת מתרגש. אני מעיינתי לראות מה הם יעשו. 12 שעות תרגיל, שבמהלכו הם ישגרו רקטות לים. זאת אומרת...
תגיד לי, כמה זה יזכיר את המופעים של הצבא האדום? אתה מכיר את המופעים של הצבא? יש להם תחרות טנקים, משהו מטורף, אנשים שורפים את עצמם באש, אני אומר לך, עושים שמיניות באוויר מעל טנקי דלק בוערים.
עכשיו בוא אני אגיד לך...
אנחנו נראה משהו כזה או לא?
ולדיק, תחרות טנקים.
אני לא יודע מה אנחנו נראה.
אחר כך ווט כך.
לצערי, אני עדיין לא התקבלתי לחמאס, אני בשלבי מיון, אבל...
אין לך ליינאפ של האירועים, כלום?
אני לא...
אתה לא מחזיק בזה.
אני לא מחזיק בזה, זה יותר מדי מסווג.
ואם תמיר סטיינמן מראה תעודת עיתונאי בכניסה, אם יתנו לו להיכנס, יש מקום שמור לניידת של כאן?
זה סיווג ארבעה, זה לא בשבילי.
ארבעה?
ארבעה.
ארבעה.
בקיצור...
כן.
קו החוף של עזה, אתה יודע עם איזה קו חוף הוא משתלב?
עם הקו חוף של הקיבוצים, מעל,
של הקיבוצים.
אשקלון,
אשקלון, אשדוד, מה שאתה רוצה. בקיצור, רקטה אחת לא נכונה, יורד איזה בית באשקלון.
ועל כן נאמר, במגזר, פיזדץ.
אני אגיד לך, אני חושב שהם אפילו ירו רקטות חדשות עם מטען נפץ יותר גדול, רקטה יותר קלה, מנוע יותר חזק. המכונאים שלהם, של הטילים, הם מאוד חכמים. שלא תבינו נכון, הרקטה החדשה שהם ייצרו במבצע האחרון, באדר 3, היא רקטה שהייתה מאוד מאוד חזקה ומאוד יעילה.
אז יש מוהנדס.
יש מוהנדס, כמו בסרט, אתה ראית הסרט ש... הוא עושה לו ככה למהנדס.
הדיקטטור.
הדיקטטור.
כן.
אז ככה הוא עושה למהנדס.
לנוקלר נידל.
נוקלר נידל. אז נדל עשה לו ככה, אני מסמן ככה סימן מתחת לצוואר ושלח אותו, וככה אולי יעשו למוהנדסים שלא יעשו את העבודה כמו שצריך.
וככה הוא הגיע לניו יורק. אמנם אנחנו לא בסביבה של ניו יורק, אנחנו צמודים לסדרות, בוא נדבר על סדרות.
יאללה, בוא נדבר על סדרות. כן, כך נראה, העיירה שלי.
אולי תראה אותי, ואם אתה נמצא כבר בסביבה, תדע לך שכאן הזמן לא הפרחים. כן, בוא נדבר על השכנים שלנו פה. אנחנו בספיר, יש את השכנים שלנו סדרות.
ממש 3 קילומטר מאיתנו.
כן, כלום.
כלום.
כלום מפה. והם מצליחים להפתיע אותי תמיד מחדש, תמיד מחדש.
תהרוג אותי, אני לא מבין מה קורה שם, אני לא מבין.
אז כמו בנועל, הפעם התארגנו, ויש אצלך את הדף של הוועדה, ועדת הבחירות, ויש גם את הדף, ליובל אין את הדף, אני תכף אעביר לו אותו.
אני מציץ, אני...
אתה בסדר.
אני בסדר.
אני משתלב. איך אתה אוהב את זה שהליכוד מככב? מה אתה אומר?
אוקיי. בוא, לפני שנתחיל עם המספרים, ניתן תדמית למה שהוביל המספרים.
בדיוק. בוא ניתן את הרקע.
בוא ניתן את הרקע. סדרות. היישוב שחוטף הכי הרבה אש בסבבים מול עזה ומול החמאס, מול הג'יהאד האיסלאמי, חוטף הכי הרבה אש. מקבל שטינה בקשת מראש הממשלה.
ככה, בלי בושה.
בלי בושה. הבן אדם שקר להם בפנים. הבן אדם לא אכפתי כלפיהם בכלל כשזה מגיע לסבב. חוטפים 300 רקטות, מקבלים ככה, ביבי אומר להם, יודעים מה? עליי נוריד להם עמדת תצפית לא מאוישת.
זה סוג של אפצ'י לבריאות.
בדיוק. משחרר איזה פגז מטנק ושם זה נגמר. אז אני לא יודע להגיד לך, שנתחיל?
שנתחיל, כן. אז כמו תמיד, אנחנו גם מסתכלים על כמות המצביעים שיש להם זכות להצביע. מדובר על 65.4% מסך המצביעים. זאת אומרת, מתוך המאה מדובר ב-65 הלכו להצביע. סך קולות כשרים, משהו כמו כמעט 13,500.
מנדט.
כן, פחות או יותר.
פחות או יותר.
והליכוד מקבל את המקום הראשון. אנחנו רואים פה אפקט של התחרדות אפילו, רואים את שס שמצליחים לעלות. אבל מצד שני, לא רחוק ממנו, אנחנו גם רואים את ליברמן, שאולי מדובר בקהילה...
למה ליברמן נכנס לתמונה? כי ליברמן היחיד שרצה לפרק את עזה.
בדיוק, הוא שרצה להיכנס במה שמו מוחמד דף, ונסראללה, דרך אגב, הוא גם רצה להיכנס לנסראללה, נכון. אבל לא בעזה.
נכון. אז בוא נתחיל קצת עם המספרים, החלק היותר טכני.
יאללה.
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה, אותיות הרשימה מחל... אחוז קולות הרשימה מסך הכל הקולות הכשרים, יש לנו 65%,
כן.
מתוכם 51.15% הולכים לנתניהו.
וואו.
מה קורה שם? אני לא מבין מה קורה שם, אני לא מצליח להפנים.
כאילו הציבור עיוור, אני לא מצליח להפנים.
אתם עוצמים את העיניים, רבק, למי אתם מצביעים? הבן אדם שמשתין עליכם. מילא, אם היה יותר, יודע מה? אם הייתה להם סיבה. איזה סיבה יש להם להצביע? יודע מה מבין? 20,000, 30,000. אוהבים את המצע, אוהבים את מה שביבי עומד. עזוב שהוא לא, לא, לא מעריך אותם בכלל. הוא מגיע פעם בשנה לסדרות, עושה שואו והולך.
הם הראשונים שהוא פשוט מנצל.
בדיוק, הוא פשוט מנצל אותם. הקולות שלהם גם כל כך חשובים, אתה יודע למה? כי זה קולות של הדרום. והדרום הוא אלקטורט.
אלקטורט. מה יש לך?
מאוד חזק, מאוד מאוד חזק. וביבי פשוט מקבל את כל הקולות, ואני לא מצליח לרדת לסף דעתם. אני לא מצליח.
קשה. קשה.
אתה יכול להגיד לי למה זה קורה?
לדעתי זה קורה פשוט כי זה עניין של פריפריה. אנשים לא ממש יותר מדי חושבים על...
מה יהיה ביום שאחרי?
מה, לא...
אתה אומר, הם שומעים רק ביבי והולכים רק ביבי.
הם שומעים הרבה סיקור מצד השמאל, שהשמאל אומר, ביבי לא טוב לנו, וכמו שאתה לוקח לילד קטן את הסוכריה שהוא מאוד מאוד אוהב, אז זה באמת גורם להם כאילו להרגיש שהם ילכו דווקא נתניהו, ועצם זה שבפרסומות נתניהו אומר דווקא נתניהו, זה מאוד מחזק את הדעה שלהם שוואלה, הנה, הם צודקים, בדיוק מה שחשבתי, הנה, עכשיו יש גם פרסומת על זה, אז זה אומר שבאמת מנסים בטח להפיל אותו.
אז בוא נצביע לו.
אז בוא נצביע לו, וכנראה שזה הדבר הנכון.
כן, 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 כן. עכשיו, אני קורא לזה אפקט לזרוק את החרא למעברר ולצפות שהוא לא יחזור אליך. ככה אני הייתי קורא לזה.
ולצפות שלא יהיה לך נמשים.
אז מה יש לנו? יש לנו את סינדרום גנץ.
כן.
יש לנו את...
יש לנו את... מה עוד יש לנו? אפקט ביבי.
אפקט ביבי.
כן.
ויש לנו את אפקט זורק תחרה למעברר ומקווה שהוא לא יחזור.
בדיוק.
אוקיי.
זה כמו לירוק נגד כיוון הרוח.
אוקיי, אני מקווה שבסוף העונה יהיה לנו לפחות 10 אפקט.
כל הלקסיקון.
3 כבר רשמנו, 30% פרק שלישי, שימו לב לאחד.
אור, יפה מאוד. כל פרק מקבל מושג.
זה חתום עכשיו.
עכשיו, מי שקיבל הכי פחות קולות, כאילו 3 קולות, כאילו 1-1-1 כתוב פה, יש לנו החזון ברשות ציון אלון, שאני מושג מזה, מתקדמת בשיתוף תנועת הדרור היהודי, העברי, סליחה.
כנראה זה מישהו מקומי.
הדרור העברי. וסדר חדש לשינוי שיטת הבחירות בראשות עורך דין אביטל אופק. אז כן, אולי יש תקווה בסדרות אם יש מצביע אחד למפלגה הזאת. זה מה שנקרא Thank you very much. בולטים פה עם 13 קולות, הפיראטים לדמוקרטיה לחצו כאן. זה השם הרשמי של המפלגה.
זה לא הפיראטים בראשות האינטרנט?
זה היה בבחירות הראשונות. כל סבב הם משנים את השם, החוקי, הרשמי.
אוקיי. מי בראש הפיראטים? אתה יודע מי זה?
אני לא יודע. אני באמת שלא יודע.
יש לו שם בכלל?
זה לא מספיק מעניין כדי לעקוב.
אנונימוס.
יהדות התורה, בסדר, לא מפתיע.
יש לי שאלה אליך.
כן.
כל אנשים מקבל עוד פעם, מספר מסוים של קולות.
מה, מתעללים בנשים? אני לא מבין. אני פשוט לא מבין.
אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד לך שכחול לבן גם קיבל כמות מכובדת, שזה הגיוני, שבגנץ הבטיח שהוא יחזיר את הסדרות.
ותראה איפה הוא היום.
אני אומר לך, אני פשוט נביא, אני מג. באמת צריך לעשות עם זה משהו. צריך להביא לי בדולח, וכל פרק לתת לי להסתכל בבדולח.
תגיד, זה לא מגיה שחורה, זה לא קסם שחור מה שאתה עושה?
אני לא מעדיף, אני מעדיף לא.
תגיד, כמו פאבלו רוזנברג, נטורל, נטורל.
זה בא לי בנטורל.
בדיוק, בדיוק. אז חיפשנו מספיק להשבוע, מצאנו מספיק להשבוע. ואני חושב שאנחנו נהיה חזקים, כי בכל זאת אני רואה אתכם כאן באולפן בפעם האחרונה למשך ארבעת השבועות הקרובים.
אני אתגעגע.
אני מבטיח לך שנעשה פייסטיים כל בוקר.
נו. די, אני רוצה גם להירדם איתך בפייסטיים, מה אתה אומר?
מוגזם.
לא, תודה. שמור מרחק, שמור מרחק.
שתי מטר, יותר טוב,
20 קילומטר.
מקפל את הלפטופ על הזה.
יום, אני אכבד טעם, מה קרה?
לא, לא.
מה קורה, בר? ביי.
אז כן, אנחנו נשדר לכם מהבית, אבל לפחות נשדר.
אתה יודע, מה אתה אומר? אולי אנחנו נעלה מין פודקאסט וידאו.
בוא ננסה.
בוא ננסה. מה יקרה?
מקסימום יצליח. מקסימום לא. אז אנחנו רוצים לומר תודה. קודם כל, הבית של רצים לכנסת, המחלקה לתקשורת בספיר, כל הנגב איתכם, כל הזמן בפייסבוק, באינסטגרם ובאתר sapir.ac.il. תודה גדולה. גם לטל דואני, עשה אחת והיחידה על ייעוץ התוכן. אין עלייך ימלכה, את חסרה לי. אולי אני אראה אותך אחרי התוכנית. תודה מיוחדת לסגל המחלקה לתקשורת במכללת ספיר, לעידו אריאל, לדוקטור מוטי גיגי ולחיה ניזרי. תודה לשניכם, יובל תואטי, thank you very much.
תודה לך, תודה לכם.
טל שכמן, thank you very clutch.
Thank you very clutch, thank you very much.
או, די, אני נמס פה. אני פשוט נמס פה.
You are beautiful.
או, thank you.
Very lovely, very lovely.
Thank you. אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא, לפחות מהבתים. אבל נשתמע.
sapir.ac.il.
שמרו על עצמכם, תהיו בריאים, שימו מסכות, שמרו מרחק. ביי.
שתי מטר.
סקר.
שתי מטר.